הנושא שלנו הערב זה בשורת יוחנן פרק A, ונקרא רק את שלושת הפסוקים 14-16. היום נרחיב את הדיבור על נושא שהזכרתי בפעם שעברה. ויהי אחרי כן, וימצאו ישוע בבית המקדש, ויאמר אליו, הנה נרפא לך, אל תוסיף לחתו, פן תאונה לך רעה גדולה מזאת. וילך האיש, ויגד ליהודים, כי ישוע הוא אשר רפאו. ועל כן, רדפו היהודים את ישוע, ויבקשו אמיתו, על כי עשה חזות בשבת. ואזכיר לכם בכמה מילים את מה שדיברנו בפסוק 14, בייחוד אלה שלא היו. ישוע מוצא את אותו אחד שהוא ריפא ביום השבת, הפעם בבית המקדש, והוא אומר לו משפט מאוד חשוב. נרפא לך, אך אל תוסיף לחתו, פן תאונה לך רעה גדולה מזאת. אני אומר שאותו אדם, אחרי שהוא נרפא, הוא הרגיש שהוא ברקיע השלישי. אדם של 38 שנים היה פגוע קשה ברגליו, לא יכל ללכת, וישוע רק אומר והוא מתרפא. קשה לנו לתאר מה עבר בלב שלו. הוא באמת התרגש, היה מלא שמחה, אני משוכנע. אבל ישוע אדון אומר לו להתמקד במשהו אחר. לא להתמקד בשמחה שבאופן בריאותי הוא תאב לו. החשוב ביותר, אומר לו האדון, אל תוסיף לחתו. ואם חלילה תוסיף לחתו, עלול לקרות לך משהו הרבה יותר חמור ממה שהגעת אליו עד הלום. אנחנו אמרנו שזה מסר רוחני עבורנו כולנו. הבריאות הגופנית, עם כל החשיבות שלה, ואנחנו לא מזלזלים בה, לעומת הבריאות הרוחנית, אין בכלל מה להשוות בין השניים. לבריאות הרוחנית יש משמעות נצחית. לבריאות הגופנית יש משמעות לשנים אחדות בעולם הזה. אז שלא נאבד את הפרופורציות. אנחנו אנשים מאמינים בנצח. ואם אנחנו באמת בריאים באופן רוחני, אנחנו אומרים להרגיש סיפוק, עושר, ביטחון, שיום אחד נשכון עם האדון. וזה החשוב ביותר מעבר לבריאות הפיזית. נקודה נוספת שהזכרנו, שלעיתים אבינו שבשמיים, מתוך אהבה אני מדגיש, נאלץ לתת איזושהי מכה, איזה מחלה מכל סוג שהוא למאמינים, כדי לעורר אותם להתקרב אליו ולהתיישר באמת. איך כתוב? את אשר יאב אדוני יוכיח. בהזדמנות זאת הייתי רוצה לומר לנו כולנו, אם קורה, וזה לעתים קורה שמישהו בחיים של מאמין כלשהו, קורה שאירוע יוצא דופן, אם זה מחלה באמת משמעותית, או כל אירוע אחר שבא לו בהפתעה והוא לא נעים, אני מציע פשוט לעצור, ליפול לבקן, אלוהים תגלה לי, תגלה לי. אם יש משהו שאת רוצה לגלות לי, שאני צריך לתקן, ליישר, לשנות, דבר אליי. לפעמים אלוהים עוצר אותנו על ידי משהו לא נעים, כדי שלא נרוץ במרוצה שלם יום יום, שנהיה בהזנה אליו ונשמע ממנו איזה מסר כדי להתיישר בדרך האמת. ומכאן אני רוצה לעבור לפסוקים הבאים. וילך האיש ויגד ליהודים כי ישוע הוא אשר רפאו. ועל כן רדפו היהודים את ישוע ויבקשו אמיתו על כי עשה חזות בשבת. אחרי שישוע נפגש איתו, הוא ניגש אל אותם יהודים שחקרו אותו. מי זה שהעיז לומר לך לשאת את משקפך ביום השבת? הם עוד התפלו שהוא מעיז להרים את החפצים שהוא לן איתם. ואז הוא בא ומספר להם, זה אותו ישוע. הוא ריפא אותו, והוא אמר לו לשאת את משכבו. מה התגובה של היהודים כשהוא מספר להם מי ריפא אותו? כתוב, רדפו את ישוע וביקשו לאמיתו. תראו, כדי לרצות להרוג מישהו, הוא צריך להיות סיבה מאוד מאוד מיוחדת. מה העוול שישוע אדון עשה? אני באמת שואל, מה העוול כדי לרצות להרוג אותו? כתוב, על כי עשה כזאת בשבת. אני אמרתי שהערב הזה אני אתעכב קצת באריכות על התפיסה המעוותת, ואני אשתדל לא להיסחף במילים שלי, ואם הדברים כל כך מכעיסים אותי שאולי אני קצת מפריז בהתבטאות שלי, באמת מקומם על הטמטום הרוחני שפקד את עמנו, בהבנה הרוחנית הלא נכונה שלו את דבר אלוהים, ולכן גם הרגישו את הצורך לסנוע ולרדוף את האדון בין האלוהים המושלם ולהרוג אותו פיזית. אני הייתי אומר שמבחינת היהודים ישוע חילל את השבת משתי סיבות. הסיבה הראשונה, שהוא ריפא ביום שבת. מבחינתם עצם הריפוי הוא מעשה שאסור לעשותו בשבת, ובדקות הקרובות אני אפרט למה. והדבר השני, הוא אמר לנרפא לשאת את משכבו ביום השבת. מבחינת היהודים בתקופה הזאת, החכמים במחאות, ישוע האדון חילל את יום השבת. מעשה שכפי שנראה לפי התורה, הוא באמת מאוד חמור. ונראה מה כתוב בתורה שלנו על חילול שבת. נשים לב. מה דינו לפי התורה של אדם שחילל את יום השבת? בואו נראה. קוראים בשמות למד א', ואתה דבר על בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדשכם, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. שימו לב, מחלליה מות יומת, כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, קודש לאדוני. כל העושה מלאכה ביום השבת, כתוב מפורש, מות ימות. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ויתן משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. אז נשים לב, מה קראנו בקטע שקראנו? מה הדגשים? מי שמחלל את יום השבת, כתוב עושה מלאכה בשבת, מה דינו? לא נעים לומר את זה. התורה אומרת מוות, לא פחות ולא יותר. ובנוסף כתוב ששמירת השבת היא ברית עולם בין ישראל ובין אבינו שבשמיים. דברים מאוד חזקים, מאוד משמעותיים. אני רוצה לומר לכם שעד עצם היום הזה, עמנו ישראל, בייחוד הממסד הדתי, הרבני, מתייחס ליום השבת בחרדת קודש שאין למעלה ממנה. אחת השאלות הראשונות שואלים אדם ששב בתשובה, אתה שומר שבת? אם שמעתם מה השאלה הזאת? שמעתי זה בלי סוף שדיברתי לאמונתי. אתה שומר את יום השבת? אמרתי בוודאי, אני שומר את השבת. אבל לא לפי החשיבה המעוותת שלכם. הלוואי שאתם תשמרו את השבת, כפי שהאדון רוצה שנשמע אותו ואבינו, בוודאי. אז כמו שאני מדגיש, התורה באמת מדגישה את החשיבות של שמירת השבת, והיא אומרת שמי שמחלל אותה בזדון, דינו אחד מוות. אלא מה? מה הבעיה הגדולה של החכמים שלנו? שהם פירשו את ההתנהגות הנכונה של האדון, הראויה, המושלמת, כחילול שבת. עצם הריפוי שלו ביום שבת התפרש על ידי, סליחה, המוח המעובד שלהם כחילול שבת, ועצם זה שהוא אומר לאותו אדם, תיקח את משקפך מבחינתם, להבנתם, הוא חילל את השבת. אני הייתי רוצה שכעת נעבור בקצרה על כמה דוגמאות מהתורה, דוגמאות שלהם באמת חל איסור לעשות אותם בשבת. כתוב כל מלאכה, צריך להבין על מה מדובר, אני מסכים. אז בואו נראה. הדבר הראשון שמוזכר בתורה, שאסור לעשותו בשבת, כתוב, ללקט את המן. אזכיר בקצרה, אותו מאכל שאלוהים מוריד לעמנו ישראל משך 40 שנה, המן, שהטעם שלו כצפיחית בדבש, מי שזוכר. אלוהים דאג מדי יום להוריד מהשמיים את המן הזה על פני הקרקע, ועמנו ליקט אותו, בטח היה צריך גם לנקות אותו, זה נפל לארץ, התלכלך, ועשו מזה מיני מאפים שונים, מאכלים שונים, למחייתם. ומה אלוהים אומר? כל יום תאספו רק עבור אותו יום, ולא יותר. בתורה כתוב שחלק מהאנשים אסף יותר. למה? רצו על בטוח שיהיה להם עוד, קצת יותר תוספת. מה קרה לתוספת שנשארה למחת, הם זוכרים? התקלקלה, התמלה תולעים. ואלוהים אמר להם, אל תהיו עקשנים, תאמינו בי. אם הבטחתי, אני אדאג שמדי יום אני אוריד לכם את המן. וכך היה. מה אלוהים אומר לגבי יום שישי? ביום השישי תלקטו כמות כפולה, גם עבור שישי וגם עבור שבת. ואפלא ופלא, כשהם לקטו ביום שישי כמות כפולה, ביום השבת מה שלקטו כתוספת לא התקלקל. זה נשאר תקין, בריא למאכל, ויכלו גם ביום השבת ליהנות מאותו המן שהם לקטו, מה שלא היה ניתן בימים אחרים. אמרתי, אם עבר יום המן היה מתקלקל. והשאלה שלי, למה אלוהים עשה את החסד הזה עם עמנו ישראל? מסיבה פשוטה. הוא באמת רצה שיום השבת יהיה מנוחה, שלא יתרודי להתחיל ללכת החוצה למקומות שונים ולעשות וללקט ולנקות ולהתעסק עם זה, זה חתיכת עבודה, נבין את זה. הם עשו את זה ביום יום. יום השבת נועד למנוחה ולמקרא קודש. ולכן אלוהים ברך את המן הזה, שיומיים נחזיק מעמד ויהיה למחייתם. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, איסור על עבודת האדמה כמו חריש וקציר, כתוב בפורש, וגם אם זה לא היה כתוב, זה כל כך ברור. שישה ימים אנשים עבדו, עבדו לא קל בתקופה הישנה, עבודת האדמה. מה יותר טבעי שמגיע יום שבת לנוח מהמן הקשה הזה? כל מי שאחד מאיתנו יודע שלעבוד אדמה זה עבודה עבודה. היום אנחנו רובנו עובדים מול מחשב עם האצבעות. פעם עבדו קשה מאוד, מאוד קשה. ולכן אלוהים ציווה לא לעסוק, לא בחריש ולא קציר, ואני חושב שאין מה להסביר ולפרט. הדוגמה הנוספת, כתוב, לא תברו אש בכל מושבתכם. אז אני טיפה רוצה להתמקד בדקות הקרובות. והאיסור הרביעי, לא לשאת מסע בשבת. אלה דברים שבמפורש כתוב בתורה לא לעשות. ורציתי בכמה דקות להתעכב על המשמעות של להבעיר אש בשבת. מה המשמעות של האיסור הזה? אנחנו קוראים במדבר תדבר את הפסוקים הבאים. והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ויקריבו אותם, מוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון, ואל כל העדה. והניח אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. ויאמר אדוני אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים, כל העדה מחוץ למחנה. ויוציאו אותו כל העדה מחוץ למחנה, וירגמו אותו באבנים, וימות, כאשר ציווה אדוני את משה. אני חושב שהקטע שקראנו פשוט ממחיש ומסביר לנו מדוע אלוהים אסר על עמנו לבאר אש בשבת. תראו, היום אם אני צריך להדליק את הגז שלי בבית לחמם ארוחה לחמש דקות, אני לא מרגיש שאני עושה איסור, עובר על איסור מהתורה שיצא שם איזה ניצוץ ולכן כאילו הדלקתי אש. זה בכלל לא מטריד אותי. אז מה כתוב לא לבאר אש? למה לא לבאר אש? להבין את הסיבה. בתקופה הישנה ביעור אש היה עבודה אמיתית. והדוגמה של מקושש עצים מדגימה את זה. היה צריך ללכת עם הכלים הפרימיטיים שלפני אלפי שנים, להתחיל לגזור לקושש את העצים, לחתוך אותם, עבודה באמת לא פשוטה. ללקט את כל העצים לאיזשהו מקום ולהבעיר אותם שיהיה לך קצת אש. היום יש עם זה בעיה, אני באמת שואל, עם האמצעים שלהם להדליק את זה, זה בדיחה. אבל החכמים שלו, אני אומר במרכאות חכמים, הם הולכים ככה, כתוב אסור, ולשיטתם אסור להדליק אש, נקודה. זה לא חשוב למה, כתוב אסור. איך אומר פולוס, האות ממית והרוח מחיים. ואין להם לצערי לממסד עתי הבנה רוחנית אמיתית מה אלוהים דורש ומדוע הוא דורש. ונמשיך לאיסור הבא, איסור לשאת מסע בשבת. שימו לב, אנחנו נוגעים בירמיהו י' שני פסוקים. שימו לב, כה אמר אדוני, ישמרו בנפשותיכם, ואני קורא פשוט, אל תישאו מסע ביום השבת, ואהבתם בשערי ירושלים, ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, וכל מלאכה לא תעשו, וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם. אז כתוב מפורש, אל תישאו מסע ביום שבת. זה כתוב. וסימן שלפני תחילת עת האלוהים אומר, ישמרו בנפשותיכם. מדובר כאן על איסור מאוד מחייב. שמי שלא ישמור אותו, נפשו בסכנה אמיתית, לא לזלזל. וכל השאלה שנשאר לשאול, על מה מדובר כשכתוב, אל תישאו מסע בשבת? על מה באמת מדובר? אז בואו נראה מה כתוב לנו על הנושא בנחמיה פרק י' ג'. פסוק 5. בימים ההם ראיתי ביהודה דוחים גיטות בשבת, מה שמופיע בירוק, זה התוספת שלי כדי להבהיר. למה דחו בגת על ענבים? לעשות יין. ומביאים ערימות, מה הכוונה? של תבואה ופירות. ועומסים על החמורים, ואף יין, ענבים וטעונים, וכל מסע. ומביאים ירושלים ביום השבת, והעיד ביום מחרם ציד. מה יש לנו כאן תיאור כל כך ברור? מה המשמעות של לעשות מסע ביום השבת? עמנו ניצל את יום השבת, לא נעים להגיד, כדי לעשות ממכר ומסחר, ביזנס, להרוויח כסף. יש שום כאן תיאור. הם ממש עבדו בשבת, העמיסו על אותם חמורים, תבואה, פירות, יין, ענבים ומה לא, כדי להעביר את זה ולמכור את זה, כתוב במפורש. לעשות כסף. ולכן אני הוספתי את ההערה שלי. לשאת מסע מבחינת התורה, זה לעסוק בממכר ומסחר. האם יש דמיון, אני באמת שואל, בין מה שכתוב כאן בנחמיה, ובין אותו אדם שנרפא וישוע ממנו, תיקח את הדברים שלך ותמשיך בדרכך, יש מה להשוות, זה לשאת מסע? מישהו ייקח על הגב סוודר ומעיד, יגידו שהוא נושא מסע, אנשים אלה, סליחה, הם לא שפויים, אבל ברצינות, זה כבר לא הגיוני לחשוב ככה. כתוב, אז אל תעשה, אבל תחשוב מה כתוב ולמה כתוב, מה המניע. ישוע חילת את מה שאומר לו, שיקח את המצעים שלו, מה הוא ביקש ממנו לעשות. מבחינתם הם הולכים ככה, בלי לחשוב, בלי להבין. כמו רובוטים, וזה מחייב. וכפי שאמרתי, החשיבה המעובדת הזאת הביא אותה למצב שהם רוצים פיזית להרוג את האדון. ורק נמשיך בשבילכם את הקטע בקצרה בנחימיה, לחדד את הנושא. כתוב שהצורים, אני הוספתי אותם סוחרים מעיר צור, ששכנו בירושלים, ישבו בה, מביאים דג, הכוונה לדגים, וכל מכר סחורה, ומוכרים בשבת לבני יהודה וירושלים. ועריבה את חורי יהודה, הכוונה לשרי יהודה, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר עשיתם ומחללים את יום השבת? כאן אנחנו פוגשים את נחמיה, איש אלוהים, שהוא באמת כועס על אנשי יהודה, שהפכו את היום הזה ליום של מסחר, והוא אומר להם, אתם עושים דבר רע ומחלים את השבת, וזה אמת בכל הפעילות שלהם. והוא ממשיך ואומר, לא כה עשו אבותיכם, ויבא אלינו, אלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. ואי כאשר צלו שהירושלים יהיה צל, יהיה חשוך לפני כניסת השבת, ואומרה, ויסגרו הדלתות, ואומר שלא יפתחו עד אחר השבת. אותו נחמיה איש אלוהים, באמת כעס והכעיס אותו מאוד לראות את המוני בית ישראל עושים מסחר ביום השבת. ואכן אותן הורה לסגור את השערים, שלא יבואו אנשים עם סחורה וימשיכו לקנות ולמכור. והוא ממשיך, ומנערה עמדתי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת. שימו לביטוי, סנתי בדון, לא יבוא מסע ביום השבת. זה מה שכתוב בירמיהו. זה המשמעות של לעשות מסע. לא לעשות ממכר ומסחר. ועלינו הרוכלים, אורחי כל ממכר מחוץ לירושלים, פעם ושתיים. והעיד בהם ואומרה להם, מדוע אתם לנים נגד החומה? אם תשנו, יד אשלח בכם, מנעי תהי לא בא בשבת. הוא כל כך כעס עליהם, שאומר לה, אם תמשיכו ללון, להיות ליד החומה, לעשות ביזנס, אני אשלח את ידי עליכם, אני אקיא אתכם. הם פשוט נרתעו ממנו, מכינתו לאלוהים, והם לא באו בשבת. אז כאן יש לנו דוגמה כל כך יפה שממחישה לנו. אפשר לקרוא פסוק בעברית, לא יבוא מסע בשבת. להבין על מה מדובר. קצת חוכמה רוחנית, טיפה, לא הרבה, טיפה. את החוכמה הרוחנית הזאת, אני אומר, בצער רב, אין לחרמים באומה, אין להם. הם נקראים חכמים, אבל סליחה, הם טיפשים מוחלטים בעיניים של אבינו ואדוננו ישוע המשיח. עכשיו אני כאן רוצה להגיד כמה מילים על התפיסה של היהדות השמרנית, האורתודוקסית, שמקובלת בימינו, שנתחיל להבין קצת יותר לעומק איך הם הגיעו לדברים המוזרים והמשונים שהם הגיעו. הם טענו שלמשה ניתנו באר סיני שני תורות, לא תורה אחת. התורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבכתב כולנו מכירים אותה, כוללת חמשת הספרים, מה שכך חומש, בראשית, שמות ועיקר במדבר דברים. וזה אנחנו מסכימים איתם. אבל ניתנה תורה נוספת בעל פה. זוהי מערכת של פירושים ושיטות לימוד של התורה שבכתב. מה בעצם הטיעון שלהם? אם אתה קורא את התורה שבכתב כפי שהיא, המון דברים לא ברורים וסתומים. אין היגיון שכל האמת נמצאת בתורה הכתובה. ואלוהים נתן למשה, כשנתנו את התורה, תורה נוספת בעל פה, שהיא באה לבאר ולהסביר ולפרש מה שהתורה שבכתב לא אומרת. אתן דוגמה קטנה, שמעתי אותה פעם מדתי כלשהו. כתוב ביום, בסוכות, לבנות סוכה ולהיות בה. זה כתוב. אבל הוא הקשה עליה. אבל לא כתוב איזה גודל לבנות הסוכה. בדיוק כמה שעות ביום צריך להיות בתוכה. הם מתחילים להתפלסל ולהתפלפל. כתוב להיכנס לסוכה, אבל לא כתוב דמון הסברים על הסוכה. לא יעלה על הדעת שאין תוספת להסביר איך בדיוק למלא את מצוות הסוכה. זה החשיבה שלהם, כאילו שאלוהים כל כך חשוב, הגודל, האורך, הרוחב, הגובה, זה מטריד את אבינו שבשמיים, המבנה של הסוכה, אתם מבינים? כשאנחנו כבנים מדברים על הסוכה, מה הדגש שלנו? שנחיה בעולם בבית כמו סוכה, זה הבנה רוחנית. מה הטמטום שלהם? הגודל, האורך, הגובה, הסכך, זה מה שמעסיק את המוח של הדתיים שלנו. ואז הם הגיעו למסקנה. אין מצב שאני לא נתן גם תורה שבעל פה להבהיר את חוקי התורה. אני מציע לכל אחד מאיתנו לסרוק את התורה 1,000 פעם, הוא ימצא פסוק אחד שמדבר התורה של פה שיודיע לי. אין דבר כזה, לא קיים, פשוט לא קיים. זאת החשיבה של החכמינו במחאות. התורה שבעל פה, מזה זה מתחיל. והם טוענים שמשה קיבל את התורה שבעל פה מאבינו ומסר את זה לדורות הבאים, והיא עברה מדור לדור במשך שנים רבות. וכל הקבלות, שימו לב, שהוסיפו החכמים במשך השנים הבאות, זה בעצם ניתן למשה מאבינו כתורה בעל פה בזמן מעמד הר תורה. אני הוספתי שבנוסף לזה שזה פירושים, היא כוללת גם הלכות שעוברו מדור לדור וכאלה שהתחדשו והותאמו למציאות המשנה. זה הטיעון שלהם. בקצרה, תושב"א, שזה קיצור של התורה שבעל פה, מילה בצד התורה שבכתב ונמסרה בעל פה מדור לדור. שימו לב, במשך אלפי שנים חל איסור חמור לכתוב את דברי התורה שבעל פה. יש ממש פסיקה שאומרת, אסור לכתוב את הדברים האלה. יכולים רק להעביר את זה מדור לדור בעל פה. אלא מה? איסור זה בוטל לאחר חורבן בית שני, ובשנת כ-200 לספירה, יש כאלה אומרים 210, העלו על הכתב את דברי התורה שבעל פה בצורה מסודרת, בסדרת ספרים שמי שמאיתנו קצת בעניינים נקראת המשנה. המשנה זה הפעם הראשונה שאספו ולקטוע את כל אותם דברים שלשיטתם הועברו מדור לדור בין החכמים, אספו את כל המידע שהצטבר בתקופה מאוד ארוכה, יותר מ-1,200 שנה, וריכזו את הכל בסדרה של ספרים שנקראת המשנה. המשנה נכתבה בארץ ישראל על ידי רבי יהודה הנשיא, מי שקצת בעניינים, ונכתבה בשפה העברית. היא דנה בהלכות על פי נושאים עיקריים ותתי נושאים, בהלכות, סליחה. אני אחזור ממש בקצרה שתבינו את המושגים. במשנה יש 6 סדרים, בקיצור זה נקרא בראשי תיבות ש"ס, קיצור של 6 סדרים, ואני אעשה את זה ממש קצר. הסדר הראשון זה כל מה שייך לזרעים, חקלאות, מצוות המיוחדות לקרקע של ארץ ישראל, תפילות וברכות. מועד, מתייחס לשבת, חגים, מועדים, ימים מיוחדים וכך הלאה. נשים, כל מה שייך לענייני המשפחה, נישואים, גירושים, חובות, זכויות של בני הסוג, הורים וילדים. נזיקין, נושאים משפטיים שבין אדם לחברו, בתי הדין והנישה, ענייני מוסר וחברה. קודשים, עבודת הכהנים, עקבת קורבנות בבית המקדש ודיני שחיטה. ואחרון זה טהרות, דיני טומאה ותורה של הגוף ושל הבית וכליו. אני רוצה שתבינו, 6 הסדרים האלה זה כמות אדירה, אדירה. צריך ללמוד את זה שנים, את מה שכתוב שם. ויש שם התייחסות לפרטי הפרטים של כל נושא, סליחה, עם הדמיון של האנשים שכתבו את זה. לא יודע מאיפה בא להם הדמיון, אני באמת לא יודע. אבל זה מה שהם עשו. אם אתם היום תיכנסו אגב לבית של אדם חרדי, אתם תראו שם ספרייה, אני אומר לכם, של 10 ספרים עבי קרס, שכל אחד 200-300 עמודים, אני שואל, צריך במשך 30 שנה רק לקרוא את הדברים האלה. חוכמת בן אדם. ולשיטתם ותפיסתם, כל האמת הזאת הועברה מאלוהים למשה, ומדור לדור ניתנה לאנשים בעל פה. אלא שהפעם היה להם את האפשרות לכתוב את זה במה שנקרא המשנה, כדי שזה יונצח מדור לדור, ולשיטתם זה דברי אלוהים. חייבים לשמור את כל מה שכתוב במשנה, ותכף נמשיך טיפה להמשך איך זה התפתח. בהמשך מגיעה תקופת המוראים, אני אעשה את זה בקצרה. המורה, מי שיודע, פירושו מבאר, החם שעסק בלימוד וביור המשנה. לאחר חתימת המשנה, אחרי שחיברו את ששת הספרים האלה, הקבצים האלה, טוענו שנוצר הצורך לפרש את המשנה, כבר רוצה את המשהו, הוא דורש פרשנות. אגב, הפרשנות לא נפסקה עד היום. כל דור מפרש ומתפלסה ומגדיל את הוויכוח על מה שהוא שמע מהדור הקודם. זה תהליך, אגב, שלא נגמר עד עצם ימינו. לפסוק הלכה במקומות שבהם היו מחלוקות. אתה רואה שבמשנה יש מחלוקת בין חכמים שונים. מי שיודע, מחלוקת האחת הידועות זה בין בית הלל ובית שמאי. שמאי החמירו, הלל לא החמירו. העימות מאוד גדול ביניהם, בינה לבין עצמם. והם טוענים שגם המחלוקת שלהם, זה מראה שזה מאלוהים. הכל מעוות. אני אומר לכם, לא יודע איזה דמיון להבין שאלוהים סותר את עצמו. ככה הם טוענים. מנחה זו נעשתה די המוראים שפנו בארץ ישראל ובבל, לשם יגרו יהודים רבים. הדיונים של המוראים נאספו בשני קבצים, וכאן אנחנו מגיעים מה שנקרא התלמוד. יש הבחנה בתלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי, אני עושה את זה מאוד קצר. התלמוד בא מהמשורש למוד, שם נרדף לגמרא. אני חושב שכולנו שמענו את המושג גמרא, נכון? הגמרא זה פשוט מילה נרדפת לתלמוד, זה הכל, אני לא ידעתי את זה פעם. אני אגב למדתי תלמוד שהייתי בכיתה מליטד בתיכון, היה לנו כמה שיעורים, עד היום אני זוכר את זה, אני שברת, או לא הבנו מה רוצים מהחיים שלי. איזה התפלספות! אתה צריך להיות פילוסוף מלידה להבין חמישה משפטים, אני לא זוכר את זה עד היום, עשה לי טראומה. זה כותב ככה וזה אומר ככה וזה מסביק, אבל אתה לא מבין מה רוצים ממך. ויש אנשים שמתלהבים מהחכמולוגיה הזאת, מהטמטום הזה, אין לי הגדרה, טמטום אמיתי, אין הגדרה אחרת. ולזה הם קוראים דבר אלוהים חיים. רבותיי, זה מה שכתוב, זה מה שנלמד היום בהמון בתי ספר של דתיים, זה הבסיס לכל התפיסה וההבנה שלהם. ומכאן אני רוצה שנחזור לנושא שלנו. מה הפשוט של חז"ל, סיין בכוונה גרשיים, שאף אחד שלא יתבלבל יחשוב שהם באמת חכמים, הם באמת לא חכמים, למלאכות אסורות? מה הפרשנות שלהם? כתוב לא תעשה כל מלאכה. תקשיבו טוב לפרשנות, אני מקווה שתרגישו טוב אחר כך. הם טוענים שבמשנה צוינו למתת אבות מלאכה. למתת בגימטרה זה 39, מי שלא יודע. האסורות בשבת. בהתבססם על המלאכות שהוצחו להקמת המשכן שנאסר לבנותו בשבת. מה הם בעצם טוענים? הם טוענים שכתוב לא לעשות כמלאכה. השאלה על איזה מלאכה מדובר. אז מה הם הגיעו למסקנה? שכדי לבנות את המשכן וכל האמצעים שהיו כרוכים אליו, הם מנו 39 מלאכות שונות. תראו, רק על זה אפשר לדבר שעות, אני לא מתכוון. הם הגיעו למסקנה, 39 מלאכות מיוחדות היה צריך כדי לבנות את המשכן, ואלה המלאכות לשיטתם והבנתם שאסור לעשות ביום שבת. בנוסף, בצד 39 המלאכות האלה, הם קבעו שיש להתאים כל מלאכה אחרת שהיא דומה למלאכת האב, ולנהוג בה כתולדה שלו. זאת אומרת, לא רק את ה-39 מלאכות אסור לעשות, כל מלאכה שיש לה איזה דמיון לאחד מ-39 מלאכות. כל האוסף האדיר הזה של דברים שמוגדרים כמלאכה, אסור לעשות בשבת. וכל השאלה היא, מה הקשר בין המלאכות שעשו במשכן ובין העובדה שלא תעשו את זה בשבת. איך זה מתחבר? אני אתן לכם את התשובה שלהם. הם אומרים ככה, בספר שמות מפרק כ"ה עד למד א', פסוק 11, ניתן תיאום מפורט לגבי אופן בניית המשכן וכל האביזרים, וזה נכון, מי שיקח את התורה יתחיל לקרוא מפרק 25 עד 31 פסוק 11, יש תיאום מפורט איך צריך לבנות את המשכן וכל האביזרים, וזה נכון. מפסוק 12 באותו פרק למד א' ועלה, ישנה התייחסות לשמירת יום השבת. אז מה הטיעון שלהם? תקשיבו טוב. בגלל הסמיכות בין השניים, בין התייחסות לבניית המשכן וההתייחסות לשבת שאסור לחלל אותה, מה הם החליטו? שהמלאכות שאסורות בשבת הן אותן מלאכות שקשורות לבניית המשכן. אתם מקשיבים מה אני אומר? מאיפה ההמצאה הזאת? הרי צריך להיות דמיון לקשר בין מלאכות המשכן ובין מלאכות של שבת, ובגלל שזה ברצף כתוב, זה הסימן שאסור לעשות את המלאכות. זה ההסבר שלהם. אני שברתי את הראש רק להבין את ההסבר שלהם, תאמינו לי. זאת החשיבה של אותם יהודים פרושים שבאו ותקפו את ישוע. אני רוצה שנבין מאיפה זה מגיע. ואני כתבתי כאן בקצרה, אל תתאמצו לקרוא, יש כאן פירוט של 39 או 40 חסר אחת מלאכות שמוגדרות במשנה, עכשיו זה בכתב, ואסור לעשות את המלאכות האלה, ונגזרות שלהם, קום לך שדומה להם, זה חטא חמור, אתה מפר את יום השבת. אני עכשיו אתייחס רק לשניים מהם ברשותכם. הדש, מה זה דש? זה אדם שמפריד מאכל מהתוספות שצריך לזרוק מלא. דוגמה, אתם זוכרים שתלמידים של ישוע כתוב שהם כתפו מלילות בשבת, אתם זוכרים את זה? ואז באו לישוע וטענו שהתלמידים שלו מפירים את השבת משום שהם אכלו מלילות, אז מבחינתם הם עברו על האיסור של הדש. למה? כדי לאכול את הגרעין של החיטה אתה צריך להוציא את הקליפה, נכון? את המוץ. אז בעצם ההפרדה הזאת, עברת על האיסור של הדש. אתם מקשיבים מה אני אומר? אתם מקשיבים? אתה הוצאת את הקליפה ואכלת את הגרעין של הסיורה, אתה עשית מלאכה. למה? לשיטתם זה מוגדר כאחד מלאכות שאסור לעשות ביום השבת. אני ציימנתי, הכותב שתי אותיות. כתבת שתי אותיות. אתה חיללת את השבת. אני מחדש לכם את המקור של זה. למה זה מוגדר לשיטתם כמלאכה? בישראל לפני לא מעט שנים, כשהיו הוציאים את התפוזים של ג'אפה עם חותמת, מי שזוכר, אני זוכר את האיסור שהם הוציאו ברבים מפרסיה. מי שיחתוך את התפוז וחלילה יחתוך אחת מהאותיות שכתובות על התפוז, הוא חילל את השבת, והם עושים את זה בחרדת קודש. אני רוצה שנבין על מי ועל מה מדובר. והם מוגדרים כחכמים והנבונים בעמנו ישראל. פשוט שנבין על מה מדובר. עם מי ישוע צריך להתעמת? עם איזה אנשים? ועכשיו בקצרה, בואו נראה מה ההתייחסות של האדון לקבלות של הסקילים ועושי דברם הפרושים והסופרים. אנחנו נוקים במרקוס פרק 7. ויקראו לו עליו הפרושים ומן הסופרים אשר באו מירושלים, ויקר אותם מתמידיו אוכלים לחם בתאומת ידיהם בלא נטילה, ויוכיחו אותם. כי הפרושים וכל היהודים לא יאכלו בלתי אם רחצו את ידיהם עד הפרק בזהירות, באוחזם בקבלת הזקנים. ואת אשר מן השוק אינם אוכלים בלא טבילה, ועוד דברים אחרים רבים אשר קיבלו לשמור, כמו טבילת כוסות וחדים ויורות ומיטות. וישאלו אותו הפרושים והסופרים, מדוע תלמידיך אינם נוהגים על פי קבלת הסקנים? כי אוכלים לחם בלא נטילת ידיים. ויען ויאמר אליהם, היטב ניבא ישעיהו לכם החנפים, ככתוב, העם הזה בשפתיו כיבדוני וליבו ריחק ממני, ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלמדים, כי עזבתם את מצוות אלוהים לאחוז בקבלת בני אדם, טבילות, קדים וחוסות, וכאלה רבות אתם עושים. נשים לב ההתייחסות של אדוננו ישוע לטיעון של אותם פרושים. הוא אומר להם בפרצוף, מה שניבא ישעיהו לכם הוא נכון, אתם בעצם ההתנהגות שלך מוכיחים את האמת שישעיהו דיבר עליה. העם הזה חיבר אותי בשפתיים שלו, בפה שלו, הלב רחוק מאלוהים. והוא אומר, היראות של האנשים האלה, אותי אומר אלוהים, זה מצוות של בני אדם. ישעיהו גם מוסיף ואומר, שלא מופיע כאן, עבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתר. איזה טרגדיה שאנשים במעמד הכי גבוה רוחני של עמנו ישראל, הממסד הדתי, המציא מליבו דברים שאלוהים מעולם לא ציווה, מעולם, והם מתארים את זה בלי חוץ, בלי בושה, זה דבר אלוהים, והם קופים על המוני העם הפשוטים שבכל שידעו לקרוא ולכתוב, למלא את כל המצוות שהם המציאו ממוחם, אלוהים מעולם לא דרש אותם. וישוע מסב אומר, עזבתם את מצוות אלוהים לאחוז בקבלת בני אדם. איזה תוכחה קשה מוכיח אדוננו את אותם סופרים ופרושים, שהם לוקחים את קבלת הסגנים במקום לאחוז בדבר אלוהים. ויום עליהם, מה יפה עשיתם אשר ביטלתם מצוות אלוהים כדי שתשמרו את קבלתכם. כי משה אמר, קבל את אביך ואת אמך, ומקלל אביו ואמו מות יומת. ואתם אומרים, איש כי אומר לאביו ולאמו קורבן, פירושו מתנה לאלוהים, כל מה שאתה נהנה ממני. ולא תניחו לו לעשות עוד מאומה לאביו ולאמו. ותפרו את דבר אלוהים על ידי קבלתכם, אשר קיבלתם, והרבה כאלה אתם עושים. הפעם ישוע מוכיח אותם לדבר נוסף. לא רק שהם הוסיפו קבלו שלא כתובות, אלא הם הפרו את מה שאלוהים כן ציווה על ידי משה. וישוע כאן נותן דוגמה, זה דורש טיפה הסבר למה איך שזה כתוב לדעתי בקריאה ראשונה לגמרי לא מובן, ואני אסביר בקצרה. ישוע מציין שמשה מדגיש את המצווה של כיבוד אב ואם, כולנו מכירים את זה, וכולנו נקבר חיים את האמת הזאת. אצלנו, אצל מאמינים, כיבוד אב ואם זה אחד המצוות הכי מעשיות, לא בשמיים, לא בפילוסופיה, אנחנו חיים את זה. לא יעלה הדעת שמאמין אמיתי יזרוק את אבא או אמא שלו לבית זקנים, לא יעלה על הדעת. לתת להם את כל היחס, את כל הרגישות, כל צורך קיומי שלהם עד היום האחרון, זה החיים שלנו. מה צריך להסביר לנו את זה? ומה מאשים ישוע את אותם חכמים? מה הם אומרים? אם הבן בא להורים שלו ואומר להם, את מה שנתתם לי, מה שנהניתי מכם, אני נותן כמתנה לאלוהים, אני הבן שלכם פטור מלדאוג לצרכים שלכם בעתיד. אתם שומעים את המחשבה הזאת? אם את מה שאתם הורשתם לי, אני מחליט לתת כמתנה, כנדר לאלוהים, אני כבר לא מחויב להמשיך ולתמוך עוד בכם. איזה המצאה מוזרה. ולכן ישוע אדם אומר, אתם הפרתם את האמת של משה, שזה דבר אלוהים אמיתי. הוספתם קבלות של חוכמת בני אדם. ומכאן אני מגיע לקטע האחרון, אני רואה שיש לנו קצת זמן, יש לכם סבלנות, נכון? התוכחה של האדון כלפי הפרושים והסופרים. אומר האדון, אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, כי סוגרים אתם לפני האדם את מלכות השמיים, אין אתם לא תבואו בה, ואת הבאים לא תניחו לבוא. אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, כי בולים אתם את בתי האלמנות ומערכים בתפילה למראה עין. תחת זאת, משפט על יתר תיקחו. אחד הכינויים שישוע לא מפסיק לומר כלפי פרושים ואסורים, זה המילה חנפים, צבועים. הכל הצגה אחת גדולה, שנבין את זה. הם עשו דברים להיראות לפני אדם, משום ממרחים בתפילה, עומדים בקרן רחוב, שמים את הליטית בדיקות רבה, ועושים מתנוענים בצורה מאוד מרשימה חיצונית. הכל הצגה עלובה. אין לאנשים אלה אהבה אמיתית להבינו שבשמיים. אומר, בולעים את בתי האלמנות, אני, אין כאן פרשנות, אבל אני מחישו התכוון, שהייתה כאן המון פריצות במשפט הזה. מה יש להם לעשות עם אלמנות ללא בעלים? בשביל מה הם נמצאים שם כל הזמן? אם לא למטרות שאני לא רוצה לפרט עכשיו. מה יש להם לעשות עם האלמנות האלה? ישוע כאן מדבר על אנשים שכל העבודה שלהם היא חיצונית, היא למרית עין. אין להם אהבה אמיתית לאלוהים. ואיך הוא אומר, סוגרים לפני אדם את מלכות השמיים. במקום לקרב את אנשים לאלוהים, הם הרחיקו את בני אדם מאבינו. אומר האדון, אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, סובים אתם בים וביבשה לגייר גר אחד, וכי יתגייר, תעשו אותו לבן גיהנום כפליים יותר, איזה האשמות כבדות שמתיח אדון בפרצופם של אותם פרושים. לא רק שהם לא בסדר, גם הפעולה שהם עושים, מה התוצאות שלהם? שמי שהולך בדרכה ומתגייר, הופך לבן גיהנום כפול מהם. זה המסר של האדון על האנשים האלה. אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, מאסרים את המנטה, את השבט, את הכמון, ותניחו את החמורות בתורה, את המשפט, החסד והאמונה. אחד הדברים המוזרים אצל האנשים האלה, שלוקחים דברים קטנים כמו מעשר, כתוב כאן דברים כמו מנטה, שבט, כמון, זה תבלינים כאלה פשוטים, בכמויות קטנות, הקפידו הקפדה יתרה לתת עשירית מכל דבר כזה כמעשר, ובאותו זמן אומר האדון, אתם מניחים את הדברים הכי משמעותיים בתורה, את המשפט, את החסד ואת האמונה. ישוע אומר, אתם עיוורים שמסנים את היתוש ובולים את הגמל. תראו איזה משפט קצר שאומר את הכל. איזה כישרון צריך לאנשים האלה לסנן את היתוש, להקפיד על המעשר של של המנטה, כן? ובאותו זמן לבלוע את הגמל, לא להתייחס למצוות הכי משמעותיות בדבר אלוהים. אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, מתרים את פני הכוס מבחוץ, ותוכן מלא גזל ופריצות, הכל חיצוני. אוי לכם הסופרים והפרושים, דומים אתם לקברים מסוידים, אלה דברי האדון, הנראים מחוץ ותוכם מלא עצמות של מתים וכל טומאה. ככה גם אתם מחוץ נראים כצדיקים, תוככם מלא חנופה ואבן. ואני אסיים, נחשים אתם, ילדי הצפונים, איכה תמלטו מדין גיהנום. אלה האנשים שבאו ורצו להרוג את ישוע. אתם מבינים מי רצה להרוג אותו? מי ישים אותו? אנשים שכל המהות שלהם, הכל, לא מביא כבוד אלוהים. ובעזות מצר ובקינה ניסו לתפוס את ישוע, ובסוף הם ממשו את כוונתם, הובילו אותו אל הצלב. ואני רוצה לסיום לומר דקות שניים, באמת בקצרה, מה אנחנו לומדים מכל הקטע הזה? איזה חסד גדול נעשה איתנו כולנו, שיש לנו את כל האור, גם של התנ"ר וגם הברית חדשה. אנחנו לא עיוורים, אנחנו לא בעיוורות. אנחנו מבינים לעומק העומקים מה האדון מצפה מכל אחד ואחד מאיתנו. איך למצוא חן לפניו, איך לעבוד אותו ולשרת אותו. אנחנו חיים באמונה, ואלוהים מדריך אותנו ומכוון אותנו, ואנחנו יודעים מה נכון ומה לא נכון לפניו. לא צריכים לקבל רשימה של הסברים מפולפלים מה זה מלאכה, זה לא מעניין. כל מאמין עם טיפה הגענו כאן הוא מבין בקומן סנס שלו שעוד עבודות שהוא עושה בשבוע הוא לא יעשה בשבת, לא צריך להסביר לו, הוא לא צריך בשביל זה אלף הסברים מנומדים בצורה הכי טבעית ופשוטה. אשרינו שלנו שאת האור שאין לרוב עמנו ישראל, מה שאני במיוחד קורא לכל הצעירים בינינו שהם לא לגמרי בקיאים באמת של דבר אלוהים, צריכים עוד ללמוד הרבה, לקחת נושא הלימוד מאוד מאוד ברצינות מסיבה אחת, שכפי שקמו חכמים ומלומדים בקרב היהודים שסתו מהאמת, אני יכול לומר שדבר דומה קורה בין הנוצרים. אני הזכרנו לאחרונה כל מיני תפיסות שיש לנוצרים בעולמנו שגורמים למאמינים לסתות מדרך האמת, כמו שהזכיר את הקלווניזם עם כל משמעות של זה. הזכרנו לא פעם את תורת השפע ועוד כהנה וכהנה אנשים שנקראים מאמינים ומטיפים לדברים שמרחיקים את המאמינים מהאמונה בפירוש, מהאמת של דבר אלוהים, שגורמים לסטיות מאוד חמורות. אנחנו נקראים לחיות חיים צנועים ופשוטים, ולא כמו בני מלאכים כפי שאחרים מטיפים, שאם אתה חי בדירה ששווה כמה מיליונים, אתה מביא כבוד. איזה כבוד? למי אתה כבוד? אתה חי בשקר. אתה מבזה את אלוהים בחיים שלך. והם מטיפים שלחיות בפרוספריטי, בשפע, במותרות, מביא כבוד לאלוהים. אנשים שעושים דברים שלא יעשו והם מטיפים אותם להמונים, ואם תיכנסו לאינטרנט תראו לפעמים אולמות של עשרות אלפי אנשים מגה צ'רץ' שמוחאים כפיים לאנשים, אל אנשים שנקראים נוצרים. אני מקווה שכל מי שנמצא בחדר הזה מיד יזהה כל אדם שמביא רוח זרה, תורה זרה, אמת שקרית, שאנחנו באמת על האמת בעוצמתה הגדולה ביותר מכילים אותה בקרבנו וחיים אותה יום יום, ויום יבוא ואדון יגמול לנו על נאמנותנו אליו.